אז הפרשה כמו שראיתם בנויה משלושה חלקים. החלק הראשון הוא הקנייה של מערת המכפלה, על השלבים השונים שלו, וקבורת שרה כמובן. עיקר הפרשה שהיא החלק השני, הוא השליחות של אליעזר עבד אברהם להביא אישה ליצחק. וחלק השלישי, שהוא סיום הפרשה, הוא עוסק בעוד אישה שלישית שאברהם מוסיף ולוקח, אישה ושמה קטורה, יולדת לו שישה ילדים, ובזה בעצם מסתיימת הפרשה, כאשר הוא משלח אותם ומוריש את כל השלו ליצחק. אברהם נפטר, ויצחק וישמעאל קוברים אותו, וזה בעצם סיומה של פרשת חיי שרה, שכאילו, מה שנקרא, איך נאמר בעדינות, בסוף כולם מתים. כאילו, זה בעצם התמצות של מה שקורה כאן, כאילו, פרשה שכולה קשורה לפטירה, נקראת חיי שרה. מרתק, נכון? כאילו, מכאן שגם למי שסידר את השמות של הפרשות, כנראה שהיה איזה אפס חוש הומור. כן. אז אנחנו נתחיל בהתחלה. בתחילת הפרשה, נקרא קצת ככה את הפסוקים וננסה להבין מה קורה כאן. אומרת התורה, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה. כמובן ששני חיי שרה, מה זה שני? שנים, יפה מאוד, יפה מאוד. אם כבר, אז אתם זוכרות שבתפילה אנחנו אומרים הוא מקיים אמונתו לשני אפר. מה זה שני אפר? השנים של האפר. יש שני אפר. יפה מאוד, תהילה, כל הכבוד. נכון, זה ישנה, לי ישנה אפר. הישנים, סליפינג. אלה שישנים. לא, אז פה מדובר על שני חיי שרה. אמרתי שאנחנו אומרים בתפילה לשני אפר, זה לא אותה מילה. זה להישנה אפר, לכן כדאי להגיד, לדעת עברי, להגיד את זה בצורה נכונה. אבל פה זה הכוונה השנים של חיי שרה. מה כפול? נכון, נכון. זה 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים. אלה כל שנות חיי שרה. רש"י כבר מסביר למה צריכים לפרט כך, כי זה באמת מאוד מסורבל, כאילו הצורה שבה זה מתנסח, היה אפשר לעשות את זה הרבה יותר קצר. ואתה בוצרה בקראת, אבל זה עוד בסדר, זה אנחנו כבר מכירים. אבל הפסוק הבא הוא פסוק מעניין. ואתה בוצרה בקראת ארבע אי חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספול לשרה ולפותה. מה מוזר?
שויבוא אברהם.
בסדר, אוקיי, זה עכשיו נכון. באמת, איפה הוא היה, את אומרת, כאילו? בבאר שבע. בבאר שבע היה. זה השאלה משבוע שבע, נכון?
אולי.
מקווה שמישהו שאלה את אבא שלה במקרה, את השאלה הזאת. שאלנו שבוע שעבר, הרי אברהם חוזר אחרי העקדה לבאר שבע, ושרה נפטרת בחברון, בקריית ארבע, היא חברון בארץ כנען. הם לא נשואים?
כן.
סליחה על השאלה. כאילו מי שנשוי לדרך כלל זה, כאילו, גרים באותו מקום, בעיקרון?
אבל הוא הלך לעקדה.
אנחנו שואלים את זה שבוע שלנו, נכון? או שלא? לך תדע. האם שאלנו שבוע שלנו את השאלה הזאת? לא זכור. טוב. או שהשעה הייתה מאוחרת, או שאני כבר לא הספקתי לשאול את השאלה הזאת, אבל זו שאלה טובה, נכון? אם הכל מוקלט, אם אפשר כזה לעבור להקלטה, כל הסרטים מוקלטות לצורך בקרה ושיפור השירות. יפה מאוד. אז באמת כדאי לחשוב על זה, הרי בסוף שבוע שעבר, אברהם חוזר אחרי העקדה. איפה הייתה העקדה?
באר שבע.
לא.
למה כתוב שהוא מגיע?
איפה הייתה העקדה? העקדה איפה הייתה? איפה הייתה העקדה אבל? בהר המוריה כמובן, נכון? מול הבית שלך.
אבל אני לא מבינה, למה כתוב שהוא מגיע
מבאר שבע? הוא חוזר לבאר שבע. עכשיו הקטע הוא... הרי את יודעת, הרי את בטח יודעת, נכון? שהדרך שבין הר המוריה לבין באר שבע, היא עוברת דרך חברון, נכון?
נכון.
כאילו, אתה לא יכול לומר, הם גרו בחברון, אבל הוא חזר משום המצר בדרך בבאר שבע. כי זה לא הדרך לחברון להגיע דרך באר שבע. זה ככה, לופ, נכון? אז איך שרה מתה בחברון? הרי אם הוא חזר לבאר שבע אחרי העקדה, הוא עבר דרך חברון, דרך סרשים, שהוא בעצם דרך האבות, נכון? זאת אומרת, נוסעים לבאר שבע, בשנות אברהם אבינו, נוסעים ממש דרך חברון לבאר שבע. נוסעים. הלוך ונסוע, הכוונה, הולכים. אם אברהם חזר לבאר שבע, איך שרה מתה בחברון? יש פה שלוש אפשרויות לוגיות. אפשרות אחת, הם גרו בבאר שבע, ואז מאוד מוזר למה שרה מתה בחברון. מה היא עשתה שם? זה לא שהיה טרמפ פתאום, כאילו. זה מבאר שבע לחברון לוקח ימים, כאילו. זאת אפשרות ראשונה. ואז אנחנו צריכים לענות עדיין למה שרה קבורה, למה שרה מתה בחברון. אפשרות שנייה, שהם גרים בחברון. אז למה אברהם חוזר לבאר שבע? אפשרות שלישית, שהיא לוגית היא יכולה להיות, אבל זה מאוד מוזר, שהם כאילו אברהם גר בבאר שבע ושרה גרה בחברון? תבחרו על מה אתם הולכות.
היו לו עוד נשים.
אברהם, הבינו.
כתוב בסוף, אבל...
בסוף, ביוסף אברהם.
אה, באיזה פסוק?
זה לא, זה... כן, פסוק ב', אבל זה, כאילו, זה ברור שאברהם חוזר לבאר שבע ושרה מתה בחברון.
שם הוא התעכב
את הזמן. זהו. אבל זה לא כל כך הולך עם המפה. אני מבין את זה, מבין את ההערה, אבל... כאילו, זה לא בדרך לחברון, באר שבע. תראי, זה איך שתראי, באר שבע היא דרומה מחברון, שהיא דרומה מירושלים. לא יעזור כלום. אלא אם כן, הוא הלך דרך כביש 6. אז הוא לא התעכב באר שבע, אתה מבין? הוא עקף את הבית, כאילו, והמשיך לכיוון חברון. עוד באר שבע אחרת? לא יודע, כבודה מדריכת אילון, אני לא מסתבך עם דברים כאלה. יש באר שבע אחר שהוא...
תל שבע שזה עוד מקום שקוראו לו באר
שבע. אז זה בכלל סיפור, כאילו. כאילו, אבל אז בכלל הסתבכנו, כי הם גרים בשני כתבות של הארץ בכלל, כאילו. איך הגיע לחברון הגברת מחצור? קשה. כן, גם פה די ברור שבאר שבע של כאן, היא הנגבה, היא כאילו בנגב איתו. הרי אז בצפון בכלל לא, אברהם לא עבר שם, הוא עבר מאלון מורה ועד חברון פחות או יותר ובאר שבע וגרר. זה האזורים שבהם עולם. אז מה עושים? טוב, אז השיעור יסתיים, כאילו זה היה... מה נעשה עם הדבר הזה? בבאר שבע. אחרי שהוא חוזר מהעקדה, הוא לא תספר לאשתו בעצם יצחק ניצל, אין צורך. ישר לבאר שבע. למה?
אולי צריך
לפי סדר. אגב, כתוב שם, אחרי שהוא חוזר, זה יותר עמוק מזה. כתוב שם שבחזרה שלו, כתוב, וישב אברהם אל נהריו, ויקום וילכו יחדיו אל באר שבע. זה עוד איך שהוא הולך איתך נעמי. וישב אברהם בבאר שבע. זאת אומרת, לא רק שהוא מגיע לשם, כאילו, אלא הוא יושב שם. זה המקום שבו הוא נמצא. כן.
יש רציקל הזה, כאילו, הפרשת הולכת דרך מנורית.
אוקיי. אין מודע מוכר בתורה, ואז מה?
ואז אולי זה קרה בנורית, לא יודע.
כן, כן. אז רש"י אומר, על פרשת וירא, לא ישיבה ממש. שהרי בחברון היה יושב, י"ב שנים לפני הקלטתו של יצחק, יצא מבאר שבע והלך לחברון. כמו שנאמר, ויבוא אברהם בארץ פלישתים, ימים רבים, מרובים משל חברון הראשונים, והם כבב שנה. אז רש"י אומר, זה לא היה ישיבה ממש. את מבינה שזה דחוק? סליחה שאני אומר, אבל זה הסבר שהוא לא זורם עם הפשט של התורה. כי הרי כתוב, וישב, רש"י אומר, לא ישיבה ממש, ולמה? בגלל הקושייה הזאת. זאת אומרת, זה לא יכול להיות, כאילו. רמב"ן מציע שלושה תירוצים לקושייה הזאת, שזה לא המצאה שלי, הקושייה הזאת. רמב"ן אומר, אפשרות ראשונה, נקרא אולי, ואני רואה בעקדה שהייתה צוואה בה בבאר שבע, זאת אומרת, שם הוא באמת הצטווה, ואז הוא אומר ככה, נקרא את הנקודה הזה, ובשובו מן העקדה, לבאר שבע חזר, כמו שנאמר, וישב אברהם וכו', כמו שאמרנו, ואם כן, לא מתה שרה באותו זמן. כי לא היה אברהם דר באר שבע ושרה דר בחברון. אין סיכוי שהם גרו בנפרד. ולכן, הוא אומר, הפרשה הזאת, היא לא קרתה באותו זמן בכלל. זאת אומרת, אברהם חזר לבאר שבע כי הם גרו בבאר שבע. לא כמו רשי. ושרה מתה בחברון אחרי זמן, אחרי תקופה. לא מיד בכלל.
כשהם
עברו לחברון, הם עברו דירה לחברון, ואז היא נפטרה. זה בעצם הסבר ראשון ברמב"ן. יפה, טוב מאוד. שאברהם הגיע, נכון, לחברון, הוא לא היה גר שם, יפה. רגע, אבל לפי המדרש, אומר הרמב"ן, צריכים לנו לומר, כי אברהם ושרה, בזמן העקדה, היו דרים בחברון. זה ההסבר השני. ושם מצטווה. וכו'. ואברהם אחר העקדה לא שב למקומו לחברון, אבל הלך תחילה אל באר שבע, מקום האשל שלו, ששם הוא קרא בשם השם אל עולם, זוכרות עם האשל, לתת הודעה על ניסו. זאת אומרת, היה לו איזה עניין לחזור לאשל, לקרוא, זה היה אז איזה כנראה אזור שיש בו הרבה מאוד אנשים שהוא רצה שהם יאמינו בקדוש ברוך הוא, והוא באמת קורא שם בשם השם אל עולם, אז הוא לא חזר למקומו לחברון, אלא הוא חזר לבאר שבע, באמת הם גרו בחברון, ולכן שרה מתה בחברון, הוא חזר לבאר שבע, כי זה היה, איך נאמר, המשרדים שלו, זאת אומרת, שם הוא פעל כדי לגבש מאמינים בקדוש ברוך הוא, אז הוא הלך לשנת להודות על הנס שלו, ואז הוא שמע על זה ששרה נפטרה, ואז הוא בא לחברון, שזה בעצם כאילו הביתה. הסדר שלישי של הרמב"ן, בעצם כל האפשרות נכונות, כי כל האפשרות הוא לפי דעתי, רמב"ן אומר, כי היה לשרה אוהל שם. עומדת היא ואמותיה, ואמותיה לפניה. וכן כתיב באוהל יעקב, ובאוהל לאה, ובאוהל שתי האמהות, והנה שרה מתה באוהל אשר לה. זאת אומרת, באופן מסוים, הוא אומר, היה אוהל כאילו. זאת אומרת, באמת הם גרו יכולת בבאר שבע, אבל שרה היה לה איזה משרד בחברון, ושם היא מתה. זה כך ברור אם זה, אם כן, האוהל שם, הוא אומר, האוהל שם הכוונה, זה כשהם גרו בחברון, לפי מה שאמר בהסבר הקודם, ואז היא הייתה באוהל אחר, ואז הוא בא לשם, או שהם גרו בשני מקומות נפרדים. בואו רק נעשה רגע חשבון. זאת אומרת, לפי ההסבר שפתח בו הרמב"ן, שהם באמת גרו בבאר שבע, האם יש סיבה למה שרה הולכת לחברון? ואז מה? יפה מאוד, יפה מאוד. זה נראה לי ההסבר הכי פשוט. הם גרים באמת בבאר שבע, כי יש שם תפקיד שם. הם פתחו גרעין תורני בבאר שבע, כי שם יש אנשים פלישתים, וכל מי שאפשר לדבר איתם על האמונה באל אחד. שרה, כשהיא יודעת שהיא הולכת למות, היא אומרת, אני חייבת למות בחברון. למה? לשם מה? כי צריכים תירוץ למערה, בדיוק. זאת אומרת, בעצם, זה לא שהמערה היא בזכות שרה שקבורה שם. אלא שרה קבורה שם בזכות המערה. אני... יפה, טוב מאוד. נזכיר שזה לא מערה שאברהם הוא חנך אותה. הרי זה היה פתח גן עדן. אדם וחווה קבורים שם כבר. זאת אומרת, זה ששרה קבורה שם, זה לא בגלל שרה המקום קדוש, אלא בגלל שהוא קדוש, קבורה שם שרה. אני רוצה שנייה לפתוח סוגריים רגע. נחזור שנייה 28 שנים אחורה. היה אז איזה משהו מדהים, חשבו שהולכים לבנות כאן מזרח תיכון חדש. זה עוד לפני שאתם בכלל הגעתם לעולם הזה, הייתה איזו אמונה שאפשר לבנות המזרח תיכון חדש לנגב חומוס ברמאללה. היה קטע כזה. ואז אמרו, רק נמסור לערבים את הערים האלה, את רמאללה, את שכם, את ג'נין, את חברון, את בית לחם, ואת עזה, ואת יריחו, וככה אנחנו נוכל לנגב חומוס ברמאללה. ואז, חלק מההסכם, זה היה למסור את חברון לערבים. אבל אז היה קול צעקה. אמרו, איך אפשר? למסור את קברי האבות לערבים. אי אפשר למסור את קברי האבות. ואז החליטו, זה היה באמת החלטה של אומץ לב, החליטו לחלק את חברון לשני חלקים. זה נכון, לשלושה חלקים, אני לא עכשיו אלאה אתכם בכל החלקים, אבל יש חלק מסוים שהוא לא נמסר לערבים, מערת המכפלה, איזשהו מין כזה שרבול מקריית ארבע לחברון, לא נמסר לערבים, ושאר העיר חברון נמסרה לערבים. ואז הצלנו את מערת המכפלה, את קברי האבות. מה בעצם עמד ביסוד העניין הזה? יש בחברון מקום קדוש, קברים בו האבות. איך אפשר למסור את המקום הקדוש? אז אנחנו צריכים למצוא פתרון יצירתי, שדרך אגב, מאז, צריך לנו רב, עלה בחיי אדם, העניין הזה שלה. אנחנו צריכים למצוא פתרון יצירתי כדי לא למסור את קברי האבות, שבזכותם המקום קדוש, למסור את זה לערבים. אי אפשר, זה אתרי מורשת עולמיים. מה, איפה האבסורד? בסיפור? הקשר הלוגי? הקשר הלוגי הוא פשוט מאוד. חברון לא קדושה בזכות קברי האבות. קברי האבות הם בחברון כיוון שהיא קדושה. לא. הייתם לפני שבועיים, אתם זוכרות, זה היה מזמן, מזמן, מזמן. הייתם בקבר רחל. היה בדיוק אותו סיפור. אותו סיפור. רבין רצה למסור את בית לחם לערבים. מנחם פרוש, האבא של מאיר פרוש, בכה בדמעות שליש, ואמר, איך אפשר למסור את אמא רחל? ואז רבין נכנעו רחמיו, ועשה גם שם שרבול כזה, מגילו, אתם בטח ראיתם את זה, לתוך קבר רחל, וקבר רחל נשאר בריבונות ישראל. אבסורד, צחוק מהעבודה. כי הרי רחל קבורה שם, לא בגלל שרחל קבורה, לכן זה שם. אלא בגלל שזה שם, לכן רחל קבורה שם. בדרך הפרטה. זה שהאבות קבורים בחברון, זה כיוון שחברון קדושה. לא בגלל שהם קבורים, לכן היא קדושה. למה אברהם רצה את המערה הזאת? הרי הוא לא היה קבור שם כדי שתהיה קדושה. אלא הוא הבין שמדובר כאן על מקום קדוש. הראיה שאדם וחווה קבורים בו. גם זאת אומרת, זה שהם קבורים שם, זה לא הפך את זה למקום קדוש. אלא הם קבורים שם כיוון שזה מקום כזה. לכן...
איך
נקבע שזה מקום קדוש? כי זה היה פתח גן עדן. זה בעצם החיבור. הרי מה זה מכפלה? אפשר לומר באופן פשטני, שתי קומות היה שם במערה, והיה שם פשוט כאילו מפלסים. אבל חז"ל אומרים שזה בעצם המקום שהוא מחבר את העולם התחתון עם העולם העליון. זה חברון, מחבר, מחברים. לכן מלכות ישראל התחילה בחברון. זה לא הפוך, כאילו כיוון שהתחיל, לכן זה חברון. אלא בגלל שיש מעלה לאותו המקום, לכן אדם וחווה קבורים בו. את זה אברהם יודע, את זה גם שרה יודעת. לפי ההסבר של נעמי, שרה הולכת לחברון, באופן יזום, יוצאת מהבית, אולי אפילו למשך שנים. כי היא חייבת למות בחברון. כי אם היא לא תמות בחברון, איך תסביר למה אתה סוחב אדם מת מבאר שבע עד חברון? זה יהיה באמת, כי זה יהיה ממש חשוד. אבל אם היא תמות בחברון, אז יהיה הכי טבעי לרכוש את המערה הזאת. בעצם לפי זה, שזה הסבר קצת חדשני אבל מאוד הגיוני, זה ששרה מתה בחברון, זה בעצם, איך לומר את זה בעדינות, זה סיפור כיסוי קצת. זאת אומרת, אברהם רוצה חייב לשים את היד שלו על מערת המכפלה. הוא צריך, זאת אומרת, סיבה טובה, הסבר טוב. למה אתה קונה אותו, מאיפה אתה הגעת לכאן בכלל? מאיפה הגעתי? אשתי נפטרה פה, מה אני יכול לעשות? אני חייב קבר. תכף נראה איך אברהם עובר פה מסע מדויק כדי לרכוש את מערת המכפלה. בכל אופן, את עכשיו בטח מבינה למה פסוק ב' מתאר את חברון בכל כך הרבה מילים. ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען. אז באיזה ארץ? מה חשבת כאילו? שזה לא ארץ כנען? מה זה כל התיאור הזה? עכשיו זה לא פעם אחת. איפה עוד הפסוק הזה מופיע? זוכות? מי שהכין את הפרשה, בטוח זוכרת. איפה עוד פעם פסוק כזה, דומה לזה, מופיע בהמשך הפרשה. הלאה, איפה זה? יפה מאוד, איפה? איזה פסוק?
פסוק
יוטט. יוטט, נכון. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו, אל מערה שדה המכפלה, על פני ממרה, היא חברון בארץ כנען. וואלה. אמרת את זה קודם, כאילו. לא... היא לא עברה דירה בינתיים, חברון. ברור שהיא בארץ כנען. כאילו, מה זה כל המריחה הזאת? שיש פה כנראה, אם יש לאותו מקום שלושה כינויים, סימן שכל כינוי כנראה הוא בהקשר אחר, נכון? אז קריאת ארבע כנראה, זה המקום, ככה זה נקרא שם, על שם ארבעת הענקים. מה זה היא חברון?
חברון עיר האבות.
כנראה שחברון זה השם הרוחני של העיר הזאת, בדיוק. בדיוק, החיבור. מה זה בארץ כנען? אברהם מבין שהקשר לארץ כנען, משום מה, שאנחנו תכף נסביר למה, הוא תלוי בקניין המערה. זאת אומרת, מי שקונה את החברון הזאת, הוא קונה את ארץ כנען. זה לא רק המקום הספציפי כאילו, זה איזשהו סוג של ידית אחיזה בכל ארץ כנען. למה? רק נזכור, אתם זוכרות איפה כתוב וחברון שבע שנים ביתה לפני צוען מצרים? באיזה פרשה? לא כאן.
וחברון מה?
וחברון נבנתה שבע שנים לפני צוען מצרים. זה פסוק. איפה זה כתוב? לבנות שהסבתא הגיעה מארץ תימן, אין מורי? אין, נכון? חבל. חבל, נעשה לו לתיקון בעניין הזה. רמז, זה לא בספר בראשית. עוד רמז, זה גם לא בספר שמות. עוד אחד, גם לא בספר ויקרא. גם לא בדברים. במדבר, יפה מאוד. איזה נביאות, יפה מאוד. הלאה, במדבר, איפה זה מופיע חברון? איפה? טוב מאוד. תודה כל הכבוד. בלי להיות תימניה, ראיתם איזה יופי? יפה מאוד. איפה?
זה היה
רמז, נכון. מי באמת... יפה, שכלב הלך לחברון, התורה אומרת בחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים. אומר רש"י, על פי המדרש, מצרים הייתה המדינה הכי פוריה באזור, שם נילוס. צוען הייתה העיר הכי פוריה במצרים, זה בדלתא של הנילוס. הכי נראה יש שם, הכי הרבה ירוק יש שם. חברון, אומר רש"י שם, זה הבית הקברות של ארץ ישראל, הכוונה, זה המקום הכי גרוע בארץ ישראל. גם פיזית, הרבה, זאת אומרת, תרשים, וגם אנושית, היה שם אנשים גרועים בחברון, הכוונה, הבני חטא האלה. זה המקום הכי גרוע בארץ ישראל. והמקום הכי גרוע בארץ ישראל הוא פי שבע יותר טוב מהכי טוב במצרים. אני אשאל שאלה. אם חברון זה המקום הכי גרוע בארץ ישראל, למה זה פתח גן עדן? הרי האמירה שם היא שכאילו חברון הייתה אזור גרוע, מלא טרשים, בגלל שהוא גם הררי מאוד, והוא גם דרומי יחסית, אין הרבה מים, ויש שם טרשים, אי אפשר לעשות שם כלום, לא חקלאות לא שום דבר. אז כאילו זה המקום הכי פסולת של ארץ ישראל. למה? כבר לא אחרו בחר שפתח גן עדן יהיה על הפסולת של ארץ ישראל, כאילו, זה ממש, זה בושה הדבר כזה. למה אף חבוד?
כאילו כדי שאני אומר שהקדושה של חברון זה רק
מעצמי אותה,
בטח של
גן עדן,
כאילו משהו חומרי
כאן
בארץ שמוסיף לה.
וואי, וואי, וואי.
אלא
שום תועלת
כאן חומרית.
אתם שומעות? זה אחרי שבוע אחד, תראו את זה. מדהים. מה יקרה בעוד חודש, חודשיים? יפה, יפה. אז ראות אומרת, זה כדי שנבין את המעלה של הארץ שהיא לא תלויה בשום דבר פרקטי, נכון? אין שום תועלת פרקטית. זה מלא תרשים, ושם אתה רואה באמת את הערך של ארץ ישראל. אז יש לך עכשיו הסבר יותר טוב למה כתוב בקריאת ארבע, היא חברון בארץ כנען? שחברון זה ההוכחה לאחיזה בארץ כנען באמת. לאחיזה בארץ ישראל באמת. כי אין בחברון שום תועלת פרקטית. ניתן דוגמה. נניח, שאת היית, היו לך הורים מיליארדרים. והיית אותה להתחתן. האם היית רוצה שידעו אותו חתן שעכשיו שומע על העניין שלך, ידע שאת בת של אנשים מיליארדרים?
לא.
למה לא היית רוצה?
לא.
יפה, כי לא היית רוצה שזה יזייף לו את השיקול דעת, נכון? היית רוצה שהוא יבחר בך ולא בכסף של ההורים שלך. הגיוני, נכון? ואז, אם זה היה, ונניח שזה היה באמת, שפתאום ההורים, לא שלך כמובן, ההם של המיליארדים, פתאום היו פושטים רגל. באמצע הקשר, הוא כבר התחיל, הוא כבר שמע איכשהו שכנראה שיש לך הורים, שיש לך כמה גרושים. בקיצור, תוך כדי הקשר, קרסה החברה, אין יותר ג'ובו, נגמר. אז היינו רואים באמת, האם הוא רוצה בך, או שהוא רוצה בדולרים שלך, נכון? יפה. חברון היא הייצוג של הקשר לארץ ישראל, מכיוון שאין בה תועלת מעשית. יש בה רק תועלת סגולית. רק את זה יש בה. תכף נראה שזה בדיוק הדוץ, אותה תאונה שבין אברהם לאפרון. אפרון לא מצליח להבין מה אברהם רוצה. הוא אומר, מה יש לך מהחור הזה? יש שם מערה בתוך השדה, זה מעצבן אותו המערה הזאת, כי זה מפריע לו לשדה. ואנחנו תכף נראה שכשהוא שומע שאברהם כל כך רוצה את המערה, אז חזר לנו שהוא עושה סיור במערה. הוא אומר, תשמע, יכול להיות שאני פשוט פספסתי משהו אולי. עכשיו, איזה הוצאה, לך תדע. אומר הזוהר הקדוש, אפרון נכנס למערה, רואה שם, תקשיבו טוב, עכבישים וג'וקים. זה מה שהוא רואה שם. לא שום דבר אחר. בורח מהמערה וקח את זה בחינם. בדקתי, אין שם כלום. קח אותה, לא רוצה אותה. כי זה בדיוק הסיפור. אז העובדה ששרה מתה בחברון, לפי ההסבר של נעמי, שהוא הגיוני בעיניי, זה כדי להיקבר בחברון. זאת אומרת, זה לא קרה במקרה ששרה מתה שם, ולכן איך שהוא התרגל שאברהם הגיע למערה ואופס, כאילו, נפל על עסקה טובה. זה היה מראש, ידעו שצריכים להגיע, מי שרוצה לרשת את הארץ חייב להגיע למפתח, המפתח של הארץ הוא מערת המכפלה. לא סתם, מחילה, מלכות ישראל התחילה בחברון. זאת אומרת, השלטון ארץ ישראל עומד, כאילו, נפתח דרך זה. דרך המקום שאין בו שום אינטרסים. שהוא מקום גרוע. גרוע לחקלאות, גרוע לכלכלה, גרוע לאנשים, כי היה שם אנשים רשעים. אז שרה מתה. אוקיי. ואז יבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה עם כף קטנה. למה כף קטנה? זוכרות למה כף קטנה? הוא לא בחר יותר מדי. למה? התגבר על עצמו. זה מוזר, נכון? כאילו אברהם ושרה בכל אופן עברו איזה כברת דרך ביחד, נכון? וילדו את יצחק ביחד.
הוא לא רואה את עצמו.
כאילו למה אתה לא, אין לך זמן לבכות? לא הבנתי. כף קטנה. זאת אומרת, מיד אברהם הולך, קורא לפעולה, כאילו מיד הוא יוצא לדבר הבא, הוא היה דרוך לקראת זה. כאילו, העניין שקיעה למערה, הוא לא רק דרך לקבור שרה, בקיצור ולעניין. אלא יש פה איזה משהו שהוא קם מיד. ואז יעקב אברהם, נפלים אתו, ואז הוא פונה לבני אחד, גרב תושב וכו'. מה הבקשה שלו בדיוק אבל? פסוק ד'. מה אברהם רוצה? איך הוא קורא למה שהוא רוצה?
אחוזת קבר
עמכם, בדיוק. אברהם עושה אחוזת קבר. מה זה אחוזת קבר? למה לא תנו לי קבר? או תנו לי לקבור.
מקום לעוד, לעמוד
הבאים. יפה, אחוזה, משורש מה זה?
לאחוז.
לאחוז, אחיזה, נכון מאוד. לכן איך מאחז, זה מילה מאוד, מאוד, כאילו, שורשית. כי זה אוחז. אז הוא רוצה אחוזת קבר. מה בני חתונים לו? כן או לא? מסכימים או לא? בלי פירוט. מסכימים לה שהוא ביקש או לא מסכימים? מסכימים. איפה את רואה שהסכימו? יפה מאוד. לא רק שהם לא מסכימים לאחוזת קבר, אפילו לא קבר, אלא במבחר קברנו כבר את ביתך. הכוונה, הקבר הוא שלנו, יש לך זכות שימוש, אין שום בעיה. תקבור אותה איפה שאתה רוצה. זאת אומרת, מה בני חטא הבינו בעצם? מה באמת אברהם צריך?
הוא
רוצה קניין. לא, בדיוק לא. הרי הם אמרו לו, מצוין, אתה נשיא אלוקים. הרי זה לא שאומרים לו, בשום פנים ואופן לא. אתה רשע, עוף לי כאן. הוא אומר, הפוך, מצוין, בטח ניתן לך. תקבור אותה איפה שאתה רוצה. מה הם חשבו שבאמת אברהם עכשיו מבקש, מחפש? הוא מחפש מקום לקבור את אשתו. כמו שכל העולם, כשיש לו מת, הוא צריך מקום לקבור, הוא לא צריך עכשיו אחוזה. הוא צריך איזשהו פתרון. פתרון ל... שהמת לא יהיה סתם ככה ברחוב.
כמו שהם הבינו, הם לא רוצים לתת לו אחיזה.
יכול להיות, אבל בני אחרי, בוא נאמר, כאילו קשה ללמד זכות עליהם, יותר מזה. הם גם לא אומרים לו, אי אפשר, בשום פנים ואופן. אלא הפוך, נשיא אלוקים אותם בתוכנו. הם כאילו באים בהרצה כלפי אברהם. אין שום בעיה. במבחר קברנו, קבור את מתיך. איש ממנו את קברו, לא יחלה ממך, מקבור מתיך. הכוונה, יש לך זכות, כרטיס, פתוח, לאיפה שאתה רוצה, זרוק אותה באיפה שאתה רוצה. את מבינה שזה נשמע לפחות כאן, שאפילו זה לא היה קבר ייחודי, זה היה כמו כזה, יכול להיות. או שהיה להם הרבה קברים, כאילו מוכנים, זה קשה לומר ככה. או שזה היה כאילו סוג של קבר אחים כזה, כאילו מי שמת צריכים, אתה יודע, למנוע זיהומים וכאלה, אז פשוט קוברים אותו בתוך משהו כאילו ציבורי כזה, בקבורה ציבורית. ויקום אברהם והשתחון והמארץ את נכת. בכל שלב שבו אברהם אבינו כאילו עולה איזה שלב, הוא פשוט עושה כאילו טקס השתחווה, אומר תודה רבה. פה זה פעם ראשונה שיש לאברהם בכלל זכות כלשהי בחברון. הוא הרי לא גר שם לפי זה, נכון? הוא גר בכלל בבאר שבע. זה שיש לו זכות לקבור את המתים שלו בחברון, זה כבר שלב. אז אברהם משתחווה. ואז מיד מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא אומר, אם אתם רוצים שאני אקבור את מתי, אתם צריכים להפגיש אותי עם עפרון בן צוחר. שמה איתו? ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו. בכסף מלא וכולי לאחוזת קבר. אברהם מאוד ברור. הוא חוזר פעם אחר פעם אחר פעם, אני רוצה אחוזת קבר. לא רוצה רק רשות לקבור. אוקיי, ועפרון יושב שם, ואז עפרון עונה לו. מה עפרון עונה? אגב, האם יש ביטוי שחוזר על עצמו בדוסייה שבין עפרון לבין אברהם, חוץ מהשתחוויה? שמעני, למה? יפה. כשאתה אומר, תקשיבי, 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 סימן שאתה מבין שלא מקשיבים לך. נכון? עכשיו, כל אחד מהם פותח כל משפט שלו, לו אדוני שמעני. מה זה אומר? שהם מבינים שמחל לא באותו תדר בכלל. הם חיים בעולם אחר. אברהם בעצם בינתיים ביקש אחוזת קבר וקיבל זכות קבורה. מגיע לעפרון. מה עפרון אומר לו? לא אדוני שמעני. השדה נתתי לך. והמערה אשר בו לכאן תתיע. מה העיקר? איך עפרון מבין את העיקר?
השדה.
השדה ואז המערה, נכון? ברור. אוקיי, לילה בנעמי תתיע לך, קבור מתיך, אומר אין בעיה, אני מוכן לתת לך אותה בחינם, את השדה וגם את המערה על הדרך, המערה אותה כציקה לי כל השנים. וישתחו אברהם, למה? כי עכשיו כבר הוא לא רק קיבל זכות קבורה, הוא גם עכשיו קיבל גם את השדה ואת המערה במתנה. מה עדיין חסר? האחוזה כבר יש אפילו מתנה, נכון? יש, יפה. מה שחסר, שזה מתנה ולא קניין. ואז אברהם עוד פעם מתעקש על זה, ועפרון איכשהו נופל בדיבורו, ואברהם שומע מצוין את עפרון, ונותן לו כסף. יש רק שאלה אחת פשוטה. מה כואב לאברהם לקבל את זה במתנה? הוא לא רוצה מתנות?
לדורות הבאים.
ואם זה היה מתנה עם שטר, הכל בסדר, כאילו, מקום נצחי בשטר.
לא.
למה? כי ככה. ככה זו תשובה ממש טובה, ובכל זאת. מה ההבדל שבין קניין למתנה? בואו, הקניין לפני כן, מי עשתה בלשון מעל יחידה אחת? מה ההבדל בעברית בין מתנה וקניין? ואם קניין זה לא בכסף, בהגבהה נניח, מה ההבדל בין קניין בהגבהה לבין מתנה? דברי. קניין זה נצחי. מתנה זה לא נצחי. לא הבנתי, אדם נותן מתנה, מתנה גמורה.
לא, שרים נשארים.
סליחה על השאלה, סליחה על השאלה. לא, לא, לא כך הבנתי. יש פה נדמה לי אחת נשואה, נכון? בחתונה. את קנית הבת או שנתנו לך את הבת? נתנו לך, וזה קניין עולם, נכון? זה משהו שהוא קבוע. הוא לא רק לשעה, שעתיים, נכון? מתנה גמורה. וגם הרב השעה, כמו שאמר לו, אתה קנית את זה שלך מכספך, אתה מוכן לתת לה את זה במתנה גמורה של הקידושים, הוא אמר כן. אתה אמר גם כן שכן, ואז אופס, הוא קידש, נכון? יפה מאוד. זה, ואת, זאת אומרת, הרגש משהו שהוא, חסר משהו בגלל שזה לא היה בכסף? שום חיסרון, נכון? ממש מצוין, הרגשה מעולה. תסבירי לי. מה הרב, מתנה גמורה, הוא אומר, אני נותן לך את זה לעיני בני עמי, כולם עדים פה, שאני נותן לך את המערה והשדה, לך אם תתיע, קח אותה, קח לגמרי, לא שלי. לא, אפשר להתחרט על זה. מה ההבדל בעברית בין מתנה לבין קניין? למה דבר שהוא מתנה נקרא מתנה? נותנים אותו. למה קניין נקרא קניין? יפה. השאלה זה מי הפעיל פה? במתנה הנותן הוא הפעיל. הנותן הוא הפעיל. בקניין הקונה הוא הפעיל. מה ההבדל? האם אתה רק אובייקט שעליו שמים משהו, או שאתה עושה את הפעולה, אתה פועל את הפעולה. דרך אגב, בגלל הדבר הזה, יש הרי כאלה, אני לא עכשיו אלאה אתכם בזה, אבל יש משפחות מסוימות, שכשיש שמחה משפחתית, בסוף השמחה המשפחתית יש רשימה. רשימה שחורה. קודם כל כותבים את המדד באותו יום. אחר כך כל אחד איזה צ'ק הוא הביא, ובשמחה שלו, נשילו כגמולו. נעשה לפי המדד, תקבל בדיוק מה שהוא נתן. למה? כי זה סוג של הלוואה, זה לא בדיוק מתנה. יש כאלה שהם עושים אחרת, הם הרבה יותר יצירתיים. הם קיבלו הזמנה לחתונה, מתקשרים לאולם, של כמה עולה מנה. כי הצ'ק הוא צריך לעשות המנה. הרי למה הצ'ק מגיע? לא. אני גם כן לא בעד, אני איתך, בסדר. אבל כשאני יודע שיש כזה מנהג, שצריכים לעשות המנה. אז אני שואל מה המנה, ואני בעצם, אני משלם על מה שאני אוכל. באמת מתנה זה לא זה ולא זה. מתנה זה אמור להביא משהו ממני לבעל השמחה. זה לפי הנותן, לא לפי המקבל. לכן יכול להיות שהמקבל בעל השמחה הוא מיליארדר. מה הקשר בך? אני נותן את שלי, לא נותן מה שהוא צריך לקבל. ההבדל שבין קניין ומתנה הוא בדיוק שם. האם מי שפועל את הדבר, מי שדומיננטי בדבר, מי שעושה אותו, זה הנותן של המתנה, או הקונה של הקניין? אברהם מתעקש לקנות. בשום אופן לא לקבל מתנה. כי אז אתה, גם אם לא תהיה דרך חזרה, אני חושב שאין לך רעתות, אבל מה, אבל האישיות, כאילו, שמי שנתן לך, נמצאת במתנה. דרך אגב, בגלל הדבר הזה, ההסבר הכי, הכי, הכי פשוט, למה בת נשואה הולכת עם טבעת נישואים? הרי אין חובה כזאת, נכון? היה קניין, בשווה פרוטה, אפשר גם באפרסמון, הייתה לשישה. אבל אחרי שכבר היה קניין, מה הקשר לשים את זה על האצבע שלך? שים את זה בארון, תמכרי את זה, שים מה שאת רוצה. שים איזה, איך נקרא, כזה ספינר. למה עשינו לאצבע? אז כתוב שזה באמת משהו
שייכות.
בדיוק שייכות. שאני דרך זה, אז הוא איתי. יש גם, אני מקבל זה כל מיני וורטים יפים, למה זה עגול, מה זה אומר שזה, הכל טוב ויפה. בשורה התחתונה, יש משהו בקניין שהקונה הוא הפועל בדבר. לא הנותן המתנה, אלא הקונה. אברהם מתעקש מאוד לקנות. ולכן, אחרי שהוא עוד פעם משתחווה, כבר קיבל ברוך השם את השדה ואת המערה, ואז הוא אומר לו, אך אם אתה לא שמעני, נתתי כסף הזה, קח ממני, והקברה את מתי שמה. ואז הוא אומר לו, מה נראה לך, שמעני? מה זה? 400 שקל כסף בני ובעליך. ואז אברהם שומע את הדבר הזה, מצוין, זה כן הוא, וישמע אברהם לאפרון. זאת אומרת, הוא הראשון שבעצם קלט, כאילו. הוא שמע. ואז הוא שוקל לו את הכסף, והוא קונה את המערה.
איפה נציע את המחיר?
אפרון אמר, זה לא בשביל... מה אכפת לי מ... 400 שקל ביני ובינך? עזוב אותך, קח את זה בחינם, מה זה 400 שקל? בוח, קיבל 400 שקל, ועובדה את החגב שהוא לא סרב יותר. זהו, נגמר. ראה את הכסף והכל מצוין. ואז אברהם בעצם קונה. אני... אעצור רגע פה שנייה אחת, בסוף עליית ראשון, יש גמרא. הגמרא מדברת על משהו ממש מעניין. ואני צריך פה הברקות, אבל זה, לא יודע אם זה השעה הטובה, אבל בכל אופן. כתוב בתחילת מסכת קידושין, שיש שלוש דרכים לקדש אישה. אחת מהן זה בכסף. שואלת הגמרא, כסף מנהלן. איפה יודעים בתורה שאפשר לקדש אישה בכסף? עונה הגמרא, גמר, כיחה, כיחה, משדה אפרון. יש, זאת אומרת, גזרה שווה של השורש כך, משדה אפרון מכאן. תו כתוב כך ממני. באישה כתוב כי כך איש אישה. אז כשם שכאן הקניין היה בכסף, גם קידושי אישה זה בכסף. עד לכאן הגמרא, מובן, נכון? יש את אותה מילה, אותו שורש, גם בקידושי אישה וגם בקניין מערת המכפלה, כשם שכאן זה היה בכסף, זה המקור לכך שאישה מתקשת בכסף. בסדר עד לכאן? יפה. עכשיו, אם זה עניין טכני, של פשוט מילים, זה השאלה זה מילים. אתה מחפש מילה ואתה, על פי זה, אתה דורש את הדרשה, אז אין לי שאלה, הכל בסדר. את מבינה שיש בגזרה שווה איזה היגיון מסוים? זה לא, הרי הסיבה שהתורה השתמשה באותו שורש בשני דברים, זה כדי לומר לי משהו, לא? מה לומר לי? שכנראה שמה, שיש קשר ענייני כאילו, בין קידושי אישה לבין שדה עפרון. האם כבודה יכולה להסביר לי מה הקשר? חוץ מהמילה הטכנית, כאילו, מה הקשר העמוק שהוא בא איזה ביטוי באותה מילה דומה, כיחה, כיחה משדה עפרון. הרי בסוף לומדים איזה הלכה למעשה. היום כל קידושי אישה תמיד הם רק בכסף. מה זה המשחק הזה? מה הקשר בין קידושי אישה לבין שדה עפרון? נכון. זאת אומרת, גם פה, יש פה שניים. אבל כאילו פה נכון, עפרון ואברהם לא מתחתנים בדיוק.
המקום נשאר אחר כך לאברהם. כשבעל
לוקח
אישה, אז האישה תהיה
שחת רק לו, אבל עפרון לא שייך לאברהם עכשיו.
לא, זה המקום.
המקום שייך לאברהם.
רק לאברהם.
מה זה אומר? מעניין מה שאומרת. מעניין. שגם באישה, זה לא שהאישה היא שייכת לאיש. הוא לא קונה אותה. הרי אברהם לא קנה פה את עפרון. מעניין, נכון? כאילו, אם כבר זה הגבלה, אז הוא לא קונה את מישהו איתו במשא ומתן עכשיו. אלא הוא קונה משהו אחר, הוא קונה את המערה. זה נכון באמת שכשאדם עושה מעשה קידושין, הוא לא קונה את האישה. זה הרבה, יש פמיניסטיות, חלקם לא כך ממש מכוונות, אז הן חושבות שהאיש קונה את האישה, ואז זה כאילו מעליב אותה. את אומרת, מכאן ראיה שהאיש לא קונה את האישה בקידושין, עובדה שהוא גם לא יכול למכור אותה אחר כך, נכון? אלא הוא קונה את האישות, נכון מאוד, זאת אומרת, הוא קונה בעצם את הקשר שבינו. אמרת יפה מאוד, אמרת מצוין. אבל זה עוד לא עונה למה זה צריך, מה הקשר כיחה כיחה?
אולי שכאילו, הוא היה חייב שהוא יסכים בשביל, כאילו, לתת לו.
נכון.
והוא לא יכול פשוט לקחת את זה, אז צריך לתת לו
ושהוא
יסכים לקחת.
נכון.
כאילו,
מה
הוא
לקח
ממני?
נכון.
אז גם
כשמקדשים
אישה, היא צריכה...
יפה, את אומרת עוד דבר חשוב מאוד, שאישה היא לא אובייקט, ולכן היא חייבת להסכים. לכן כתוב בגמרא, אין מקדשים אישה, אלא מדעתה. לכן הרב בקידושין תחת החופה, נכון? הוא שואל, האם את רוצה להתקדש לפלוני? שאל, אני שכן. יפה מאוד, נכון. רק מדעתה. אבל יש דבר שהוא הרבה יותר עמוק מזה. הרבה יותר עמוק מזה. הרי מה זה אומר? אברהם קונה את המערה. תחשבו איזה דבר... הפוך, לא הפוך, סליחה. הרי אמרו לך כבר בגן, אמרו לך שכשאת נולדת, 40 יום קודם, אמרו כבר בת פלוני לפלוני. יש כבר בת קול שיצא, ואמרה כבר מי יהיה בעלך. מצוין. יותר מזה, יש עוד מראה בקידושין שאומרת, למה בכלל צריכים, זאת אומרת, למה האיש מקדש ולא האישה מקדשת? עונה הגמרא, בשם רשב"י, הוא אומר ככה, משל לבעל אבדה שאיבד אבדה, מי מחזר אחרי מי? בעל אבדה מחזר על האבדה שלו. מכיוון שהאישה היא נבראה מהאיש. אז בעל האבדה, בעל הצלע כביכול, הוא מחזר, הוא אמור לפעול כאילו, הוא צריך ליזום את הדבר, כי בעל האבדה, הוא מחזר על האבדה, ולא האבדה על בעליה. אוקיי, האם פעם מישהי כאן, בחדר הזה, איבדה אבדה? כלשהי, עיפרון, מחכים, כמו, משהו, יפה. האם מישהי שעבד לה משהו, האם פעם כאן מצאת את האבדה שלך? מצאת את האבדה. האם עשית בקניין? איבדת מחק. חיפשת, 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 מצאת. האם היה צריך לעשות קניין? במחק מחדש. למה לא? כי זה שלי מראש, נכון? אז לא הבנתי, כאילו. אם האישה היא אבדה של הבעל, והוא מחפש אותה, הרי מה שאלת? למה האיש צריך לעשות קניין? כי בעל האבדה. זה לא מוזר לך? לא הבנתי, אם זה אבדה, מי מגביה אבדות בדיוק? מי עושה קניין על אבדות? אבדה היא שלי, לא ידעתי איפה היא פשוט. אז חיפשתי, מצאתי אותה. היא שלי עכשיו, גמר, נגמר. אין, זאת אומרת, אין איזה עניין בטקס מחדש של כאילו, לא יודע מה, איחוד משפחות מחדש בינך לבין האבדה. זה כבר שלך מזמן. רק זה עבד ממך ונמצא עכשיו. אם זה אבדה, אז לבצע קידושים, זה בדיוק הפוך מאשר ה... זה כאילו מעליב. הרי מה זה בעצם קידושים? זאת אומרת, צריכים שהקשר בינינו ייקבע דרך מעשה מסוים. בלי זה אין קשר בינינו. אם אתה אומר שזה בעל אבדה, אתה אמור להגיד, אז לא עושים קידושים בכלל.
שיהיה התחייבות.
לא התחייבות אפילו, זה אבדה. זה שלי, כאילו. ככל שאתה יותר עושה טקס פה בקניין, אתה בעצם מודה, לכאורה, שזה לא שלך. נכון או לא? לא יודע, זה נשמע לי כאילו, נכון?
אבל אם לא יהיה, אז לא יתחייב.
אז למה צריכים קניין בכלל בקידושין? הרי אתה אמרת בסוף שזה שהאיש הוא מקדש את האישה, זה כמה שבא לאבדה. אתה חותך את הענף שלך בכלל. אתה בעצם אומר כאילו, אין צור בכלל בקניין. לא בכסף ולא בשטל, לא בכלום. אלא מה? למה עושים קניין בכל זאת? יפה מאוד. יש קשר שהוא קשר נשמתי בינינו, סגולי בינינו. הקניין נועד לומר, אני רוצה לפעול את הדבר. אני רוצה להוציא אותו לפועל בעצמי. לא בירושה. לא במשהו שכאילו הוכתב לי. אני כאילו בוחר בזה. האמת, זה קורה בכל תחום בחיים. יש לאדם פוטנציאל, אני סירה בדיוק. יש לאדם פוטנציאל. מימוש הפוטנציאל הוא קניין של האדם, הוא העבודה של האדם בעולם הזה, כאילו שאין פוטנציאל פה. אתה כאילו המציא את זה מאפס, אבל באמת, 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 זה כבר מזמן שלך. עכשיו אומרת הגמרא, תחשבו טוב, כי זה עכשיו ממש כבר הצעד האחרון. אומרת הגמרא, יש גזירה שווה. משדה עפרון לקידושין. מה הגזירה השווה?
שהמערה קשורה
במתנה. למה?
כי
הייתה הבטחה של הקדוש ברוך הוא לזרעך אתן את הארץ הזאת, נכון? ובכל זאת מה? יפה מאוד. אז כשם שאברהם התעקש לקניין, פה אמרו לו כבר כך, תבוא, תראה מה שאתה רוצה, הוא אומר, בשום פנים ואופן לא. חייב קניין. אברהם חידש שגם כשיש קשר פוטנציאלי, יש חובה לאדם לממש אותו. עכשיו בואו תראו מה יצא מזה, כל הסיפור הזה. אחרי שאברהם ממש, ומזה אפשר ללמוד על קידושי אישה אמרנו קודם, נכון? שצריכים, זאת אומרת, גם שם יש קשר פוטנציאלי, והחובה עלינו זה להופיע אותו. עליית שני, ויקום שדה עפרון, אשר במכפלה, אשר לפני ממרה, עוד פעם זה איזה מין מונצדי, כאילו פעם אחר פעם אחר פעם, השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה, אשר בכל סביב לאברהם, למקנה לבני חטא. מה זה ויקום? מה זה ויקום? תגיד ויהיה, ויהי, מה זה ויקום? אומר לי תקומה הייתה לו. מה התקומה? רש"י אומר שיצא מיד הדיוט ליד מלך. השדה עלה. השדה עכשיו קם. פייחד המסכן, שדה של אפרון. עכשיו השדה הזה הוא שדה של אברהם. תחשבו איזה שמחה, איך השדה היה רוקד. אמרו לי השבוע מספר בנות צדיקות שהן נוהגות כל לילה לעשות משמר קטן, ואז הן ישנות פשוט בדילי מסוים, וגם כמות בדילי מסוים. אז הם אמרו שיש בעיה, שהדפיקות פה של הבאגר הן מהירות אותה, המסכנה, את הנסיכה. מה אפשר לעשות? אז אמרתי להם, בין השאר אמרתי להם, תחשבו, אתם רואים אותה שהוא דופק, אז האדמה רועדת, נכון? היא לא רועדת, היא רוקדת האדמה. תחשבי, כמה אלפיים שנה האדמה הזאת התחננה, הקדוש ברוך הוא, תן לי שמישהו יהודי יעבוד בי. בא לה עכשיו מישהו עם פתיל תחלת, עם פאות ככה, כאלה גדולות. תראה איך היא רוקדת. אז כאילו זה מדהים, זה נקרא ויקום. זה ויקום. שבאמת השדה הייתה לו תקומה. הוא בא מיד אדיוט, ועוד איזה אדיוט? אולי אדיוט באלף, לא, זה... ליד מלך. נשיא אלוקים עכשיו. הקטע היה אחרי שאברהם קנה והשדה קם, ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו מארז המכפלה על פני ממרא, היא חברון בארץ כנען, ואמרנו טוב מאוד למה זה ככה כל המגריחה הזאת. פסוק כף, ויקום השדה והמערה שבו אליה אברהם לכל קבר מעת בני חטא. עכשיו פה תראו, פה ביקורת המקרא גם רוקדים. למה רוקדים? כי זאת עוד ראיה שמי שכתב את התורה היו שני עיתונאים. עכשיו האורך הוא לא שם לב פשוט, מרוב שהיה עסוק הוא לא ראה שיש אותו פסוק. הוא כתב אותו פעמיים, פשוט אחד בפסוק י' ז', השנייה, השני בפסוק כף. זה אותו דבר, לא?
כמה מערה?
ויקום השדה והמערה אשר בו. גם פה כתוב, ויקום השדה עפרון, השדה והמערה אשר בו. פשוט זה היה מידיעות, זה היה ממעריב, וכשערכו, אז היה פשוט עסח הדעת, ושילבו פעמים את אותו משפט. מה את אומרת על זה? לא הגיוני, נכון? שטות. אז יפה. מה זה אותה, זאת אומרת, תקומה שנייה? אז מכאן יש לנו באמת לקח ממש חשוב. כנראה שהיו פה שתי תקומות לשדה הזה. תקומה אחת, שאברהם קנה את השדה. בקניין כבר, השדה עבר להיות של מלך. מה התקומה השנייה?
שהוא קבר את שרה.
יפה. שכששרה קבורה בשדה, הוא שוב פעם קם. זה ששרה קבורה באדמה, זה מרומם את האדמה הזאת. יש שתי תקומות. אחת שהשדה של אברהם, ולא של אפרון. השנייה ששרה נמצאת בתוך השדה הזה עכשיו. אז ודאי שהוא קם עוד פעם. הוא קם פעמיים. מכאן שקבורה של אדם במקום מסוים, מרימה את המקום. מרוממת אותו. ויקום. זה... אחד ההסברים למה כל כך חשוב לעלות לקברי צדיקים, מכיוון שצדיק שקבור באדמה ברגבי הארץ הזאת, הוא מרומם אותה, הוא מתאחד ביחד איתה. זה לא כמו ללכת עליה. כשאדם גר בארץ, אז הוא הולך על הארץ, הוא הולך על גבי הארץ. כשאדם קבור בארץ, זה החיבור הכי מושלם שיכול להיות. זה אחדות מוחלטת. האדם הופך להיות חלק מתוך האדמה בעצמה. זה תקומה עצומה. אז כשאברהם רוצה להקים את הארץ הזאת, אחרי ההבטחה שהוא קיבל, הוא מקים פעמיים, פעם אחת בקניין, פעם אחת בקבורה של שרה. אברהם רוצה הרי אחיזה, נכון? אחוזת קבר. האחוזה הזאת היא פעמיים קורית. פעם אחת שהוא קונה את השדה והמערה, זה כבר אחיזה מסוימת. פעם שנייה, כשהוא קובר את שרה, זה שיא אחיזה. כי שאתה אומר, היא והאדמה זה אותו דבר. זה חיבור מושלם, מוחלט לגמרי. לכן לא סתם, להבדיל כמובן, כשאדם משתחווה בבית המקדש, זוכות איך עושים את זה בבית המקדש? משתחוויה? פשוט ידיים רגליים, הכוונה שוכבים על הרצפה. לא סתם. לכן עוד שבועיים, כשיעקב הולך, בורח לחרן, אתם זוכות מה הוא עושה בהר המוריה? שוכב. שוכב. כי כשאתה שוכב על הרצפה, אתה מתאחד איתה. עכשיו, זה עוד פחות מאשר קבורה, כי אתה עדיין על, כאילו על האדמה. בקבורה, האדם נמצא בתוכה, כאילו, לגמרי. זה תקומה מוחלטת, מושלמת. מה למדנו מכל הסיפור הזה? למדנו שלמרות שיש פוטנציאל של שייכות לאברהם בארץ הזאת, על אף הפוטנציאל הזה, יש צורך לממש את הפוטנציאל, לפעול, להוציא אותו לפועל. זה בעצם העניין והאחריות של האדם בעניין הזה. זאת אומרת, זה שיש לי כישרון או סגולה או איזו הבטחה, זה ממש חשוב. זה אומר שישנה פה שייכות סגולית. התפקיד של האדם בעולם הוא לפעול ולהוציא אותו לפועל, לקנות אותה. לכן חז"ל אומרים שישנם שלושה מקומות שאין אומות העולם טוענים עליהם. אין סיכוי, אין להם קייס. שלושה.
חברון.
קבר יוסף. והר המוריה. נכון. שלושה מקומות ש... תודה רבה, יש הכוח. שכדי שאומות העולם ייתנו, הם צריכים להיות עזי פנים. ואכן מה? הם עזי פנים, נכון. אכן, אותם שלושה מקומות, הבזויים האלה, הם כן טוענים בעזות מצח כלפיהם. נכון? כי... אצלנו.
אבל קשה להגיע אליהם.
ועדיין הגויים יודעים שזה בדיוק המפתח. הרי לא סתם, הם נדבקים שם, כך שהם יודעים שזה העניין, זה הסיפור כאילו. שהיכולת להגיע לארץ כנען היא עוברת דרך חברון. היא חברון בארץ כנען. זאת נקודה אחת. הרב רום אמור תכף להגיע. אולי מישהו יכול לבדוק איתו שהוא... אפשר? תודה רבה. המשך הפרשה עוסק במציאת שידוך אחרי ששרה נפטרת, זה הזמן למצוא שידוך ליצחק. ואכן אברהם שולח, את מי הוא שולח?
למה יש שידוך לאברהם?
כי אברהם כבר עשה את שלו, כבר בן, הוא כבר זקן. עם שרה בת 127,
בן
כמה אברהם? עם שרה מתה בגיל 127. בן כמה אברהם?
147.
למה? 50. מה היה ההבדל שבין שרה לאברהם? 10. למה את יודעת את זה? איך את יודעת את זה? זוכרת ככה מהגן. כי שרה אומרת, הלבן 100 שנים יוולד, ושרה הבא 90 שנה תלד. זאת אומרת שהיה ביניהם הבדל 10 שנים. ברבע. אוקיי, מצוין. בכל אופן, אז אם שרה נפטרה בגיל 127, אז אברהם בן כמה?
137.
בן כמה יצחק?
90.
מתי יצחק נולד? איזה גיל היה אברהם כשנולד יצחק?
בן
100. נכון? אז יצחק עכשיו בן כמה?
37.
מצוין. ואז אברהם שולח, את מי הוא בעצם שולח? את אליעזר, נכון? יש לי שאלה, האם מישהי פעם ספרה כמה פעמים כתוב אליעזר בפרשייה הזאת?
אפס.
כמה?
אפס.
אפס פעמים. איך את... אז נראה את התופעה הזאת.
הוא לא חשוב, השליחות שלו חשוב.
יפה. לא כתוב אפילו פעם אחת אליעזר. אין לי מושג מי זה היה. כתוב, עבדו זקן ביתו, המושל בכל אשר לו. לך תדע מי זה. אין אף, אפילו לא פעם אחת לא כתוב מי הבן אדם. הוא או העבד או האיש. זה שתי אפשרויות. איפה זה כתוב? כתוב כן. כתוב לפני שבוע כתוב, ובמשק ביתי הוא דמשק אליעזר. בוא נאמר, אבל יהיו עוד עבדים, נכון? למה התורה מטשטשת את האישות של אליעזר? לומר, זה לא רק ענווה של אליעזר. זה לומר שכל השליחות שלו הייתה רק בתור עבד אברהם. זה כל העניין שלו, כאילו, הוא לא בא בשם עצמו. הוא בא רק בתור עבד אברהם. ויש פה גם שבועה, ואחרי תנאי כזה או אחר, אני לא חושב עליה אתכם את כל התנאים, והעבד הולך, והוא עושה, עם הקדוש ברוך הוא עושה לו תנאי. מה התנאי שהוא עושה איתו?
אם אתה מושל, אז אתה
מישהי מהעם שלי,
כן.
אז תביא, ואם אתה לא מוצא, אז כאילו, אתה פטור מההשבעה שלי.
זה אברהם אומר לעבדו. מה העבד אומר לקדוש ברוך הוא? מה התפילה שהוא אומר לקדוש ברוך הוא? מה הספציפיות?
על הבאר.
אם אני אומר אליה, עתינה קדך ואשתה, ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק. זאת אומרת, זה ממש, זה ספציפי מאוד, נכון? דרך אגב, יש באמת ראשונים, גם הרמב״ם וגם הרעבד, מבינים שזה ניחוש. הוא עשה פה עכשיו ניחוש. ניחוש הכוונה זה כמו כישוף כזה, כמו שזה אסור. על פי הלכה, פה זה היה מותר. למה זה היה? הוא אומר, תשמע, יש פה עכשיו איזה מין ספציפיות מאוד. אם יקרה סלוטיה כזאת, אני אבין. אני אבין שזה באמת, את זה הוכחת לעבדך ליצחק. יש טוענים, זה בכלל לא ניחוש. אז אם זה לא ניחוש, אם זה לא סתם סימן, אם ירד עכשיו גשם, אז זה היא. מה פשר התנאי המשונה הזה? לא, מה, שמה?
של חסד.
של חסד. איך רואים שזה אם זה ביטוי של חסד? מעבר. מצוין. זאת אומרת, פה מדובר לא הנערה שאני אבקר ותגיד לי, אין בעיה, חופשית אשתה. זה לא מספיק. אלא הוא פונה אליה והיא צריכה לשים שגם יש לו גמלים. מזכיר לכם משהו מהלכות כיבוד אביהם? זוכרות משהו כזה?
כן, עם הילד ועם הנכדים, עם הקלקן.
שמה איתו?
צריך לשים את זה בשטוב.
ולקרקר.
ש... מתחמם.
לא, גם שם אני חושב מהתחלה.
האם יש קשר בין מה שכתוב כאן, שאם היא אומרת, גם גמליך אשקה, האם זה מזכיר לך משהו משהו כיבוד הורים?
נו, אמא.
אז את אמרת נכון.
ואז לאמא.
שהרב שהוא שאל אותו, הוא לא רק שומע מה השאלה שהוא שאל, אלא הוא מסתכל והוא רואה מי השואל. היא אמורה, כשאני שואל אותה, האם את יכולה לתת לי קצת מים, אם היא תסתכל עליי ותראה עם מי אני מגיע, עם כל הגמלים, זה הבן אדם. מכאן שחסד זה לא רק להיעתר למה שהאדם ביקש. זה מאוד יפה. גם חשוב מאוד, יש כאלה שגם זה לא היה עושים. אלא זה הרבה יותר מזה, כאילו. אתה שומע את הבקשה, אתה גם מבין את המנגינה. כי אתה רואה את הבעלם שמולך. אתה לא רואה את מה שהוא אמר, אתה רואה אותו. אתה מסתכל עליו, אתה רואה שיש לו גמלים. אתה מתייחס אליהם. הוא אומר, אני רוצה מישהי כזאת שהיא רודפת חסד. שהיא רק נענית לחסד. שזה הסיפור שלה, כאילו. אוקיי, ואכן, רבקה יוצאת, שרבקה היא הרי הצאצאית של... נחור וכל השמונה דורות האלה מלכה וכל זה ואז העבד רס תקרתה אומר לה והיא אומרת לו ממש דבר מדהים מה היא אומרת לו? מה היא עונה לו? לא תחפשי טוב מה היא אומרת לו אומרת איפה זה כתוב? ואתה אומר שתי אדוני והעבד בלחס נורא היא הוא אומר זהו זה לא היא מה עם הגמלים ותנה בתורד את קדה הידה ותשקעו עכשיו איזה דפיקות לב כאילו ותחל להשחתו ואתה אומר גם לגמליך יש אב מתח אה? סיפור מתח למה רבקה לא מיד וגם עליך השקע אבל לא נשאר, כי אחרי צריך עוד פעם לשאוב. הוא היה, הוא שתה המון כנראה. למה היא לא אמרה מיד כמו שהוא ביקש, וגם כמו לך אשקה? אולי היא לא רצתה שהוא ישתה מעט. כי אם זה כולם צריכים לשתות, אז יהיה פדיחות לשתות הרבה. קודם כל שתה אתה. אתה פה לבד, כאילו, לא ראה פה כלום. אחרי שהוא קילה לשתות, אז היא אומרת, גם כמו לך אשאב. ואז הוא אומר, זהו, זה דבר מדהים, הוא משתאר, הוא אומר, את זה אפילו אני לא חלמתי, שיהיה כאילו, לא רק שהיא באמת רואה את כל הגמלים, משקה את כולם, אלא כל אחד מקבל מנה שלמה, זאת אומרת, זה לא שבסך הכל, בואו, קחו את הקד, וסתדרו את הקנקן הזה, אלא, כאילו, כל הקנקן הוא רק לך, תגמור בנחת, תרגיש בכיף, רק אתה בעולם הזה. אחרי שאתה גמרת, עכשיו כל הקנקן, גם לגמלים, כמה שהם רוצים. עד אם כאילו לשתות הכוונה, אני איתם, עד שזה נגמר. עד שהכוונה, הם גמרו לשתות. ואז הוא משתה מדהים. ואז הוא לוקח נזם זהב, בקע משקלו. לא יודע איך זה מסתדר עם מי שאוסר לשים נזם. כן, כן. וגם צמידים, עשרה למשקלם, כנראה משהו מה שזה. אז הוא אומרת לו, אני בת בטואל וכו'. ויקוד האיש והשתחו להשם. מאיפה העבד למד? את הביט... מאיפה? טוב מאוד, יפה מאוד. העבד הזה הוא עבד של אברהם. הוא יודע איך מכירים תודה כשמשהו... כי הוא מסתדר לך. כי הוא ראה את זה בתחילת הפרשה, העבד הזה. יפה מאוד. ואז יש סיפור שלם כשהיא מגיעה... דרך אגב, יותר מזה. הפעם הראשונה שהעבד נקרא האיש, איפה היא? לא. בסוף עלייה שלישי, נכון? ויקוד האיש, וישתחו להשם. פעם ראשונה שהוא נקרא האיש ולא העבד. נכון, סליחה, צודקת, צודקת, והאיש משתאה, נכון. לא לפני כן, גם האיש. זאת אומרת, הוא לוקח נזם זהב. הכוונה היא בכל הדו שיח בין רבקה לבין העבד, הוא לא עבד, הוא האיש. גם אחרי זה... היא אומרת לו אדוני, בדיוק, הוא העבד, אבל כשהיא אומרת לו אדוני, אז הוא נהיה האיש. ואז האיש, 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 השתחו להשם, ואז היא מביאה אותו לבית אביה, דיבר אליי האיש, פסוק למד, ויבוא אל האיש, ואז גם לבן, ויבוא האיש הביתה, ואז הוא אומר, אני חייב להגיד לכם משהו. לפני שאתם עושים את כזה כבוד, עם כל הזהב והכל, האיש, למה זה האיש באמת? הוא היה באמת נראה להם מאוד עשיר, זאת אומרת, הם הבינו שהוא רוצה את רבקה. ואומרת, תשמעו, לפני הכל, אני חייב להסביר לכם משהו. והוא אומר, דבר. אז מה הוא אומר? ויאמר, עבד אברהם אנוכי. זה כאילו כל הבלון מתפוצץ, כאילו רגע. פתאום משהו, כי יש פה איזה... הם הרי חשבו ש... הנה, זה השידוך של האחות שלהם, מצוין, כזה בחור, כל כך הרבה זהב, נזמים, סיפורים, עבד אברהם אנוכי, ואז מכניס סיפור שלם, מסביר להם על אברהם והכל, ועכשיו הוא אומר, תשמעו... יפה מאוד. על זה נאמר בחז"ל, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. מה הכוונה? שאפילו השיחה של עבדי האבות, היא זכתה כל כך הרבה פסוקים ומילים בתורה, יותר מאשר התורה של הבנים, ששם יהיה הלכות שבת, הם הר שהוא תלוי בסערה. יש שם איזה רמז קטן, שעומדים ממנו את כל המלאכות והתולדות והאבות, הכל נלמד מאיזה רמז. מדוע? מכלל שיש משהו מאוד עמוק, בדבר הזה שהוא, עם כל הכבוד שנעשה לו, ומנפחים אותו פה עכשיו, הוא האיש, 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 הוא לא שוכח לרגע אחד, בדיוק מאיפה הוא הגיע. הוא אומר, אני נאמן כל כולי לאברהם, עבד אברהם אנוכי. ועד רבה, בגלל שהוא חוזר על עצמו מילה ומילה ומילה ומילה, זה דבר מדהים לראות איזה נאמנות זאת. הבן אדם לא משנה עכשיו. אז כל זה על פי הפשט. על פי חז"ל יש כפל מבצעים. כי הרי אותו עבד זה אליעזר לפי חז"ל. ואליעזר יודע שהוא מאוד רוצה שהבת שלו תהיה עם יצחק. זה יהיה החלום שלו. כאילו יש לו פה אינטרס להכשיל את השליחות. ועם כל זה, הוא נאמן ב-100%. זה שיחה של עבדי אבות, זה מעלה עצומה. נמשיך עוד טיפה, אחרי שהוא מדבר והכל, כן, אחרי שהם אומרים לו, תשמע, מהשם יצא הדבר, כמובן, וכאשר שמע עבד אברהם מדבריהם, וישתחו ארצה להשם, ויוצא העבד, פה זה כבר, הוא כאילו חוזר את העבד לגמרי. אבל כשהם קוראים לרבקה, הם שואלים אותה, תלכי עם האיש הזה. ואתה אומר אלך. זאת אומרת, עבורה עדיין הוא לא עבד. כאילו, היא גם בת 3 לפי חז"ל. כאילו, קטנה, נמוכה. אז עבורה זה איש. היא אומרת, תלך. דרך אגב, הם לא שואלים אותה אם היא רוצה להתחתן עם יצחק. נכון?
מה, מחתנים אותה?
את תלכי עם האיש הזה, ותומר אלך. באופן פשוט, רבקה לא מבינה עדיין שהוא לא החתן שלה. כן, אבל היא לא שם. הם אז קוראים לה, בסוף הם קוראים לה, האם את רוצה ללכת עם האיש הזה? ותומר אלך. ואז הם משלחים אותה, ומברכים אותה, בברכה דרך אגב שאנחנו אומרים גם היום בחופה. הנה, שנייה, תכף. ואז היא הולכת אחרי האיש, זאת אומרת, גם רבקה ונערותיה, הן הולכות אחרי האיש, אבל, אומרת התורה, ויקח העבד את רבקה ואילך. זאת אומרת, אצלו, הוא לא איש. בשום שלב הוא לא מתנפח. הוא נשאר תמיד העבד. ואז יצחק מגיע, ורבקה נושאת את עיניה, ורואה את יצחק, נופלת מהגמל, ואומרת, מי זה האיש הזה? הלזה. ויאמר העבד, הוא אדוני. זה הפעם הראשונה שרבקה קוראת לעבד העבד, ולא האיש. זה פה. ואתה אומר, אל העבד מהאיש על הזה. פסוק סמך ה'. זאת אומרת, אחרי שהיא רואה את יצחק, היא תופסת פרופורציה כאילו. היא מבינה שזה עולם אחר לגמרי. אז, ואז הוא האיש, והוא העבד כבר. ואז הוא אומר לה, הוא אדוני. ואז העבד מספר ליצחק את הדברים, ויצחק מביא אותה האוהל השרה אמו, וחזל אומרים שהענן חזר, והעיסה וכל זה, והנחם יצחק אחרי אמו, ודרך אגב, זה הפעם הראשונה שמישהו, נדמה לי, בתורה, מסופר שהוא אוהב את אשתו. נכון? על אברהם לא, אין מילה כזאת שהוא אהב את אשתו. פה כתוב, ויהאביה. והנחם יצחק אחרי אמו, ופה בעצם יצחק מקבל את רבקה, ש... גם אברהם וגם יעקב, היה להם כמה נשים, יצחק יש אישה אחת. ואז מגיע עליית שישי. אנחנו ככה ממש בזמן קצר, אברהם לוקח עוד אישה ושמה קטורה. עכשיו פה זה קטע מהמם, אני חייב לומר לכם. אישה חדשה ושמה קטורה. אתם זוכרים מה קרה לו בגיל 100? שכשהשם... מבטיח לו שיהיה לו ילד, הוא צוחק, כאילו. איך אדם בגיל 100 יולד? עכשיו פה, הוא כבר מעל 137 בוודאות, נכון? לוקח אישה, הוא שמה קטורה, פתאום שישה ילדים, ואף אחד לא שואל, כאילו, תגיד, זה לא מצחיק? הוא כבר בין 150! אז למה כתוב הלבן מאה שנים יוולד? ושרה אומרת, ואדוני זקן.
אומרים שקטורה זו
אדם. עוד יותר גרוע.
לא, לא היא אומרת
שקטורה זו אדם. שרה אומרת, ואדוני זקן. לא הבנתי איך פתאום כאילו שישייה פתאום מופיעה פה. מה כתוב? ותלד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת ישבק ואת שוח. שישה ילדים של אברהם. איך הוא פתאום יולד?
אבל זה יולדת, לא הוא.
כן, איך הוא מוליד?
מה בעיה?
הלווה 100 שנה יוולד?
תביא באישה, לא בא.
מה את אומרת? גם באיש. איך זה, איך זה, איך זה, איך זה פתאום קורה וזה עובר כאילו תחת הרדאר, כאילו כלום.
כן, זה לא הגיע לגבי.
זה אחד. שניים, סליחה על השאלה. את הגר אברהם לקח, כי שרה אמרה לו, ייבנה ממנה, אני יקרה. יצחק נולד כאילו. הוא גם התחתן כבר יצחק. מה יש לך לקחת עוד אישה עכשיו? לשם מה? אז נכון, כתורה, כתוב שהייתה, היו באמת תנאים מעשה כקטורת, נניח שזה לא אגר. או גם אם זה כן אגר, כאילו, מה, מה, מה זה? והכי גרוע, יש פה שישה ילדים, ויתן אברהם את כל שלו ליצחק. בסדר, גמור, אנחנו מבינים שיש היררכיה בחיים. ולבני הפלגשים אשר לאברהם, נתן אברהם המתנות, וישלחם מעל יצחק בנו, ועודנו חי קדמה אל ארץ קדם. אז הוא בעצם נתן להם מתנות, זאת אומרת, אין להם צבא ותפקיד. כשעדיין יצחק חי, אברהם שולח אותם לארץ קדם עם מתנות. שנייה אחת, ממש ככה, שאלה קצרה. תגידי, כשאת רואה את אברהם משלח את הילדים שלו לארץ קדם, ונותן להם מתנות, יש לך איזה רעיון איזה מתנה אברהם נתן להם?
הודות על זה של שרה.
איזה מתנה? בערך?
עיזים,
חמורים, תורה, מוסר.
דברים חמורים.
רש"י אומר, פרשו רבותינו, שם טומאה מסר להם. זה המתנה של אברהם. אברהם אבינו קורא בשם השם. נלחם הרי עם כל העולם להאמין באל אחד. דרך אגב, מכאן אומרים, וזה גם הגיוני, הרי הם הלכו מזרחה. כל הטומאות של המזרח, העבודה זרה של המזרח, בהודו, בסין, כל זה, זה הכל שאריות מכאן. הם הרי הלכו עם השם טומאה הזה למזרח, ועברו נותן להם שם טומאה. למה? מה נראה לך לתת להם שם טומאה? לא הבנתי. למה שאברהם ייתן לבניו טומאות? זה מה שנקרא מתנת נפץ. כאילו, מה? למה שם טומאה? תן להם משהו נורמלי.
מה זה שם
טומאה?
אתה שם כאילו?
אותה? גם זה מוזר. את צודקת. אתה מביא אותם לעולם ואחרי זה מטמא אותם. את כל העולם, את פלישתים אתה מקרב. את פרעה, אתה הולך, אבי מלך, אתה חבר שלו. אני משקור ממריע. כולם אתה מקרב. הילדים שלך, שם טומאה, זה המתנה? תארי לך, לא את, חברה שלך, שאבא שנתן לה מתנה, לא יודע, מה, כי מה זה, מה זה, מה זה כאן היום? סט סיאנס. תן לה, קחי, זה מוזר, כאילו.
אולי זה קשור לדור המבול?
שמה איתם? מה הקשר לדור המבול? שמחה, בכבוד. תראי את עיניי. מצוין, נו, מה הקשר דור המבול?
אלה בצדיקים רבה לגבייה לבדה נאמרה גם בדור המבול אף שהיו רשאים.
לא, זה משהו, זה גבייה. כתוב שאברהם ויגבה, וימות אברהם. אז הגבייה שלו ויגבה, זה גם מדובר בצדיקים. זה בסדר, זה לא קשור לכאן.
אז
אומר רש"י, פירוש מעשה שדים. שם טומאה זה מעשה שדים, נתן להם.
איפה זה כתוב?
הנה, בספתח חכמים, באות שין. אם כבר, אינמי, עוד פירוש נוסף, שם שרשאים להזכירו בטומאה. אומר רש"י, אומר בספתח חכמים, למה? דיודע היה, דבנים הללו לא יהיו נזהרים בטהרה. ולכך לא מסר להם שם טהרה. זאת אומרת, הוא מסר להם שם שאפשר גם להזכיר בטומאה. זה בעצם פירוש שני. פירוש ראשון זה מעשה שדים. אני רק שואל, למה אברהם, כמו שאמרת, אם אתה רוצה לטמא אותם, אל תביא אותם לעולם ואל תטמא אותם. אם אתה רוצה להביא אותם לעולם, לפחות כי יותן להם צ'אנס. מה אתה מטמא אותם? מה את אומרת? זה פירוש ב'. שם שאפשר לומר אותו בטומאה.
ואם שואלים למה הבאת
אותו,
הקדוש
ברוך
הוא בירך אותו, שהיא לא כאילו ילדים לכל
גויים. אז לפי ההסבר הזה, השני, הוא בעצם נתן להם את היכולת להיות בקרבת אלוקים גם בטומאה. זה שם שעושים אותו גם בטומאה. זה לא שם של טומאה, אלא שם שאפשר להשתמש בו איזה, כאילו גובה רוחני שאפשר להשתמש בו גם כשאתה נמצא בטומאה, כי הוא יודע שהם לא יזהרו בטהרה. זה הבנתי. לפי ההסבר א' זה הרבה יותר מסובך. הוא נתן להם שם של טומאה, הכוונה, הוא כאילו נתן להם עבודה זרה. אחרי שאת כל העולם אתה מגייר, את הילדים שלך אתה נותן להם עבודה זרה. מכאן, דרך אגב, זה חידוש גדול מאוד. אברהם, גם לפי פחות חידוש הוא, נתן להם שם שאפשר להזכיר בטומאה, הוא הבין בעצם שיש דרגות בעולם. יש אנשים שלא מסוגלים להגיע לקרבת אלוקים דרך טהרה. עדיף שיגיעו לזה בתומעה מאשר בלי שום דבר. זאת אומרת, יש צד מסוים שיותר טוב עבודה זרה מאשר שום דבר. עדיף עבודה זרה מאשר להיות סתם איזה חומרני, סתם אוסף אטומים. על אף, שוב, על אף כל התומעה שבעבודה זרה. לפעמים יותר טוב שאדם יש לו איזה עולם רוחני מעוות מאשר בלי שום עולם רוחני. כי בני חטא לדוגמה, כתוב את זה, שהם לא האמינו בשום עולם הבא. לכן הם קברו בבור כזה, במזבלה. כי אין להם שום עניין בזה. כאילו אברהם אבינו מנסה, אומר, תשמע, אני יודע שהילדים האלה הם לא עם הנבחר. יותר טוב שיהיה להם איזה עולם כלשהו רוחני, מאשר שיהיו סתם פשוט בעלי חיים. זה מאוד מאוד מסביר את מה שקורה בהודו. יש הרבה מאוד כאילו זיקה לרוחניות בדרך תומעה. זה התחיל באברהם כנראה. אז אברהם, את בני כתורה, הוא שולח אותם עם מתנות, אבל מתנות שמתאימות להם. מתנות שיהיה להם איזושהי קרבה לעולם שהוא מעבר לעצם החומרנות, אבל בלי טהרה. ו... זה כנראה עדיף לכלום. זהו, אז כנראה... יפה מאוד, בדיוק. כנראה שיש צד מסוים, זה קצת כואב לשמוע את זה, שיותר טוב להיות, כאילו, להכעיס, מאשר להיות סתם איש בורקסים, כן. עדיף להיות, כאילו, אידיאליסט לרע, מאשר להיות סתם נהנתן. אז אברהם אומר, הם לא יגיעו לטהרה, אין סיכוי, כי זה יצחק. יותר טוב שיהיה להם איזשהו זיקה בכלל לעולם מוכני, מאשר שיהיו בכלל באיזה מקום של סתם. אפשר שאלה הביתה? טוב, לא אז לא. לא אז לא. לא, או הביתה או כלום. בסוף הפרשה כתוב שאברהם גם כן נקבר, נכון, זכרות? וגם ישמעאל דרך אגב מת שם. כולם פשוט מתים שם. כשאברהם מת, כתוב, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. אומר רש"י, מכאן ראיה, מכאן שעשה ישמעאל תשובה. והוליך את יצחק לפניו. זה שישמעאל, זאת אומרת, הקדים את יצחק לפניו, שהוא קבר את אברהם, יצחק וישמעאל בניו, מכאן שהוא חזר בתשובה. עדן שאלה, אבל רש"י בעצמו אומר שאין מוקדם ומאוחר בתורה. אז מה הראיה בזה? אולי זה כתוב לפני, אבל זה קרה אחרי. הבנתם מה השאלה? רש"י אומר שמזה שכתוב בתורה, והקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, מכאן שישמעאל עשה תשובה. והוא כיבד את יצחק והקדים אותו לפניו. עדן שואלת, אבל רש"י בעצמו אומר, בספר שמות, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אולי זה שכתוב יצחק וישמעאל, זה לאו דווקא. אפשר לשאול את ההורים את השאלה הזאת, ולנסות למצוא תשובה. עוד שאלה, תגידי, כשאת התחתני לדעת השם, ואיתו בזמנו, ללא לחץ, ואתי לדעת השם לקראת חדר הלידה, ויוולד ילד, האם אחד האפשרויות לקרוא לו בשם ישמעאל?
לא.
בשום אופן, נכון? מה עם רבי ישמעאל? מה עם ישמעאל כהן גדול? איך חז"ל קראו לגדולי עולם על שם ישמעאל? זה המשך לאותה שאלה. להורים, תנסו למצוא פתרון יצירתי לשאלה הזאת. יש פה איזה וורט יפה. אולי ההורים יעלו עליו, מי יודע? מי יודע? בסדר, מקובל עליכם? שבת שלום ומבורך.